משבר הקורונה בישראל.
אנחנו עדיין כמובן בעיצומו של משבר בינלאומי. הקרב הוא קודם כל הקרב על החיים והקרב על הבריאות של הציבור.
כדי שמדינת ישראל תשרוד את הווירוס הקטלני, אין ברירה אלא לשנות ההרגלים שלנו.
ראינו את הריצה בערים השונות לסופרמרקטים, כאילו מחר זה לא יהיה. אין טעם לעשות את זה, אתם מסכנים את עצמכם, אתם נכנסים כולכם לסופרמרקטים, אתם עובדים בתורים.
כל החדשות, הדיווחים, העדכונים והוראות משרד הבריאות בזמן אמת במקום אחד. כאן בכל חי. עכשיו אתכם. המהדורה המרכזית. עם אבי ממרן.
שלום לכם, ערב טוב, ושוב אנחנו חוזרים אל השעה השנייה, מהדורה המרכזית, עורכת הראשית אסתי פלד, אורי כהן הטכנאי. עכשיו נתעסק קצת בפן הרפואי של הקורונה, המשך הערכות בבתי החולים, והמאמץ אדיר לנסות ולבלום את ההדבקה של הצוות הרפואי, הצוותים הרפואיים בבתי החולים, כי כשלא יהיו צוות רפואי בבתי החולים, כל התמונה כולה תראה כמובן אחרת, לא צריך להסביר לאיזה סיטואציה אנחנו עלולים להיקלע. דוקטור גיל פייר, שלום, ערב טוב לך.
שלום, גיל פייר מיכילוב.
גיל פייר, המשנה למנכ״ל בית החולים איכילוב. עוד צוותים רפואיים נדבקים גם היום, אנחנו מדווחים על עוד כמה כאלה, והשאלה היא מה, אין מנוס, כלומר זה יהיה חלק מהשגרה, כי אי אפשר באמת להישמר על איתום ובידוד מוחלט תוך כדי עבודה?
בכל העולם וגם אצלנו רואים הידבקות של אנשי צוות רפואי בנגיף הקורונה. לא כל ההידבקויות קורות כתוצאה מטיפול בחולים, אבל בוודאי הטיפול בחולים נגועים הוא סיכון. אצלנו בבית החולים, כפי שידוע, יש שני רופאים שחלו בקורונה, שניהם במצב קל, ולא בטוח שהם נדבקו דווקא מטיפול בחולים. אחת החולות נדבקה קרוב, בוודאי עדיין אין לנו אישור לזה מקרוב משפחה, וגם מקור ההדבקה השני הוא לא ידוע. אבל אתה צודק שנושא ההגנה על הצוותים הרפואיים הוא כרגע האתגר הגדול ביותר של בתי החולים. מספר החולים המאושפזים, בוודאי מספר החולים הקשים, הוא עדיין נמוך, מאוד מקווים שהוא
יישאר ככה.
אבל אנחנו צריכים להיערך למספרים אחרים, והאתגר הגדול ביותר כרגע הוא לשמור על הצוותים הרפואיים. כי כל רופא שנדבק, כל איש צוות שנדבק, הנועל כעת הוא שאנחנו מבודדים למשך 14 יום בבית את כל מי שהיה במגע איתו, ולעיתים צריך לבודד מחלקה שלמה שבעצם הייתה במגע עם ה...
כן, הנה, אצלכם אני מבין שהמעבדה...
אצלנו אכן יש מחלקה אחת, פנימית גריאטרית, שהפסקנו את פעילותה והעברנו את החולים למחלקה אחרת. החולים, אגב, גם הם צריכים להיות מבודדים 24 שעות, סליחה, 14
יום.
ואנחנו העברנו אותם למחלקה אחרת. לשמחתי, קיבלנו הערב אישור לכך שלא כל מי שחששנו שהיה במגע עם הרופא השני שנדבק צריך להיות בבידוד, כך שהמחלקה השנייה כנראה תחזור לפעילות חלקית. אבל האתגר הזה הוא מאוד מאוד גדול, והדרך להתמודד איתו היא גם מיגון, נושא שבוודאי תרצו לדבר עליו, מיגון מאוד טוב, וגם הקפדה בתוך בתי החולים על כללי הבידוד החברתי, שמירת מרחק, היעדר התכנסויות, פיצול של הצוות, דאגה לכך שלא כל יום יבואו כל האנשים, אלא יהיו צוותים נפרדים שהיה ומישהו נדבק ונחשפו אליו, אז צוות אחר יוכל לעבוד, יש הרבה מאוד דברים שצריך, ואנחנו עושים אותם.
מהראייה שלך, מהבנה שלך, דוקטור פייר, ואתה לא נמצא כמובן בחדרי המצב במשרד הבריאות כל היום, ולא מתעדכן יחד עם ראש הממשלה, אבל אתה נמצא בשטח, אתה יחד עם הלוחמים בחזית, עם הצוותים הרפואיים, ומשם אולי נוכל להבין הרבה יותר טוב באמת את המציאות. אתה באמת משוכנע שלמדינת ישראל יש את כל מה שדרוש לקראת הבאות?
אני הספקתי לשמוע אותך משום מה.
תודה, אוקיי.
הלו?
כן, למה לא שומעים אותי?
נדמה לי שיש איזו בעיה טכנית.
כן, יש פה איזושהי בעיה טכנית, אנחנו ננסה...
אבל עכשיו חזרתי לשמוע אותך.
יופי. אנחנו, כן, אנחנו שומעים אותך כל הזמן, כנראה שבעיה טכנית דווקא נמצאת אצלי, אבל אנחנו מיד נתגבר עליה.
אני שומע אותך טוב עכשיו.
יופי, אז אני שואל בעיקר, האם אתה, כמי שנמצא בשטח, מכיר את העובדה לקראת הבאות, האם יש לנו מספיק ציוד, ציוד מיגון, תרופות, מכונות הנשמה, כי זה הזמן לדאוג למה שצריך גם לעוד חודש.
בשלב הזה, בבית החולים שלנו, אני יכול להעיד על בית החולים שלנו, יש כל הציוד הנדרש, בוודאי לשלב הזה, אבל גם לשלבים מאוחרים יותר, ככל שהדברים יתפתחו. יש לנו ציוד מיגון שנדרש לצוות, יש לנו מספיק מכונות הנשמה, בוודאי הרבה מעבר למה שאנחנו צריכים לאנשים עכשיו, אנחנו צופים שנצטרך לאנשים בשבוע, שבועיים הקרובים, ויחד עם זאת, אנחנו לא יודעים לאיזה היקף חולים קשים וחולים שצריך יהיה לאנשים אותם אנחנו נגיע, אנחנו מסתכלים בדאגה רבה, על מה שקורה באיטליה, שם בתי חולים גדולים וטובים נקלעו למצבים שבהם הם לא יכולים היו לתת את המענה, גם בגלל היעדר ציוד וגם בגלל היעדר אנשי צוות והיפגעות של אנשי צוות, אנחנו נערכים לזה, רק היום רכשנו ציוד מגן בסכומי כסף מאוד מאוד גדולים, ויש לנו עדיין ממי לרכוש את זה, כך שנכון לרגע זה לא חסר לא ציוד מיגון ולא מכונות הנשמה, יש תוכניות לתגבור נוסף בציוד ומכונות הנשמה, גם ברמה הלאומית וגם ברמת בית החולים שלנו. תלוי מאוד איזה תרחיש יתממש. בהחלט אנחנו חשופים מתוך מה שאנחנו רואים בעולם, גם לתרחישים שבהם האתגר יהיה אתגר שלא פשוט יהיה לעמוד בו. ישנם אבל גם תרחישים אחרים, ואני חייב לומר שהצעדים שעושה משרד הבריאות היום, הצעדים שהמדינה נוקטת בהם כדי מה שנקרא להשטיח את העקומה, אלה צעדים שאם הם יצליחו יקלו עלינו מאוד, כי אם החולים לא יגיעו בגל אחד גדול, אלא יתפזרו לאורך זמן, נוכל לטפל בהם הרבה יותר טוב ולהציל חיים, למנוע תמותה. אז בהחלט אנחנו תומכים במהלכים האלה של ניסיונות להשטיח את העקומה, לא ניכנס כרגע לוויכוח איך נכון לעשות את זה, כי יש כל מיני גישות לזה, אבל המגמה, המטרה הזו היא מטרה נכונה מאוד.
אוקיי, הדוקטור גיל פייר, המשנה למנכ״ל בית החולים איכילוב, תודה רבה לך ושיהיה רק טוב.
תודה, בריאות לכולם.
בריאות, תודה. מני גר השוורץ, שלום וערב טוב.
שלום, ערב טוב.
בואו ננסה רגע עכשיו גם להביט על כל הסיפור הזה מהצד, ולהבין מה קורה כאן ומה קרה כאן. קודם כל, מילה אחת על גל השמועות הבלתי פוסק בישראל. כל שעה מישהו אחר אומר משהו. עוד שעה משביטים את המשק. עוד שעתיים יוכרז מצב חירום. עוד שלוש שעות המדינה תיסגר. עוד ארבע שעות עוצרים את התחבורה הציבורית, לא יהיה מה לאכול. אתה חווית את זה ביומיים האחרונים?
כן, ברור, ברור, אבל אני ברוך השם, אתה יודע, קצת, בוא נאמר, הרבה שנים מתעסק עם חדשות, אז אליי זה לא מגיע, כי אתה יודע להבחין מהר מאוד, אני פחות מי שמתעסק עם זה יודע להבחין מה נכון ומה לא נכון. מה שברור זה שלאנשים צריך לומר, שמי שרוצה לדעת מה האמת, אם שמעתם בכל חי זה אמת, אם קראתם במשרד הבריאות זה אמת, ראיתם מקור רציני שדיווח את זה זה אמת, כל מה שאומרים לכם אנשים, חבר שלי במשרד הבריאות סיפר לי שכבר מתו ככה וככה אנשים, דמיונות, אבלים, שטויות, חבל על הזמן, חבל להקשיב לאנשים כאלה, בן אדם שאומר לכם דבר כזה, פשוט אל תקשיבו לו גם לעשר הדברים הבאים שהוא אומר לכם. זו מצוקה אמיתית מהמצב שבו אנחנו נמצאים, והפצת מידע לא נכון, רק מעצים את תחושת הדאגה, גם ככה המצב הוא לא פשוט, אני חושב שהציבור לא מבין עד כמה המצב לא פשוט, בטח ובטח הציבור שלנו, כך לפחות בתחושתי, על פי מה שליחות שאני מקיים עם אנשים שאני מכיר בחברה החרדית, בציבור החרדי, וגם על פי מה שאני רואה, לפחות ממה שמתנהל סביבי, אם זה ברחובות ואם זה באירועים. אין שמירה, אין הקפדה על הפרדה בין אנשים, אנשים לא מבינים שמדובר פה במשהו משמעותי, חושבים פה, יש פה איזה דמיון של המדינה, או אפילו הציונים, כאילו איזה מזימה של מישהו להציל. חבר'ה, יש פה בעיה רצינית מאוד ומשמעותית. אך הבעיה מורכבת למעשה משני פרטים מרכזיים. שני הפרטים המרכזיים הם שעדיין אין בישראל מספיק בדיקות, והפרט השני הוא שאין, למרות הדברים ששמענו אחרי גם מהרופא מאיכילוב שקצת הרגיעו, אבל שאין מספיק מיטות בטיפול נמרץ. עכשיו יושב האדם הצעיר בבית ואומר, מה זה מעניין אותי טיפול נמרץ? אני לא אצטרך טיפול נמרץ וכו'. גם אם בעזרת השם אתה לא תצטרך, אבל יש לך סבא, ויש לך סבתא, ויש אנשים שנמצאים בקבוצות סיכון, ואם עכשיו יש רק ארבעה חולים קשה, ברוך השם בחסדי שמיים, זה עניין של זמן לצערנו עד שיהיו הרבה יותר חולים קשים בישראל. מה הכמויות, מה המספרים, אני לא יודע משאיר את זה לסטטיסטיקאים, אבל ההתייחסות הזאת, הזלזול הזה, בגלל שאנשים לא מבינים את ההתנהלות, בגלל שאנשים קשה להם לראות שבועיים קדימה, וכל כך קל לראות את זה, כי אתה מסתכל על מה שקורה בצרפת, באיטליה, בספרד, ומי שרוצה שיעמיק במעקב אחר חדשות חוץ. זו ההמלצה שלי לאנשים שמסקפטים או לא מבינים או לא מאמינים. תעקבו, תראו, יש לנו תסריטים ברורים על השולחן במדינות מולנו שנמצאים במרחק 4-5 שעות מאיתנו. התנהלו בצורה X או התנהלו בצורה Y. כאן מתו כך וכך אנשים, כאן הצליחו להציל אנשים. זה לא סיפור, זה אמיתי, והבקשה לציבור, שהציבור יהיה ממושמע להוראות, כי אם הציבור לא יהיה ממושמע להוראות, אז כל השמועות האלה שמופצות על כך שיהיה סגר ויהיה בידוד ולא יוצאו אנשים מהבית ולא יהיה חנויות, השמועות האלה אכן יתממשו בסופו של דבר, כי לא תהיה ברירה. כל זמן שיש ברירה, אז מאפשרים את המצב הנוכחי, כיוון שאין עדיין הדבקות המוניות ידועות, מלבד בתל אביב ומלבד בטלסטון, שתי הנקודות שבהם יודעים שיש הדבקה המונית, אלו שתי הנקודות היחידות הידועות בישראל. זה מצב טוב יחסית. אבל זה לא אומר שבעוד 4 ימים, או 3 ימים, או יומיים, אנחנו נשמע על עוד הדבקה המונית בירושלים, או בבני ברק, או בביתר. אנשים, תבינו, זה עניין של זמן בלבד, אך ורק עניין של זמן.
בוא נסביר קצת יותר, מני, גם נקודה מאוד חשובה לציבור, שאולי חלקו גם מאזין לנו, שלא כל כך מבין למה צריך להחמיר בהוראות הללו, 10 אנשים, מרחק בין אחד לשני וכל הדברים האלה, מנקודה אחת מאוד פשוטה. כי יכול להיות שממש עכשיו כשאנחנו מדברים, חלילה שלא נדע, אבל יכול להיות שיש 5,000 אנשים בישראל שהקורונה נמצאת אצלהם בדגירה, והם בכלל לא יודעים. הם יכולים ללכת, הם לא יודעים שהם נשאים של הנגיף. והם ממשיכים להסתובב כרגיל.
מרגישים טוב,
לא מרגישים שום דבר, מרגישים רגיל, ומגיעים רגיל לבית כנסת, ואומרים, עזבו, בואו כרגיל, הכל בסדר, ומדביקים פה 100 איש, ושם 50 איש, ויום אחרת עוד 30, וזה רק אחד מ-5,000 הדמיוניים שאני מדבר עליהם. ומה יהיה אם כל 5,000 נוהגים ככה? כי הם לא יודעים באמת, הם לא, אתה בן אדם לא עושה את זה בכוונה, הוא לא יודע שהוא נסע של הנגיף. מה יקרה כאן עוד שבוע, מני?
בדיוק, אם, מה יקרה כאן כל שבוע, זה, עוד שבוע, זה שאלה של סטטיסטיקה. כי אנחנו יודעים בוודאות כרגע על 275, איפה עומד המספר, משהו כזה, נכון?
כן,
275
כן.
המספר האחרון.
277, כן.
277. זה המספר שאנחנו יודעים עליהם כחולים בקורונה, אבל הערכה היא שבוודאות יש הרבה יותר מהם שעדיין לא הגיעו אליהם, כאמור, בגלל שאין לנו מספיק בדיקות בישראל, ואין המערך הזה עדיין לא מוכן. אני מבין שהשר בנט עובד מאוד קשה לפתור את העניין הזה, יש הרבה מאוד מוחות ומדענים בישראל שמייצרים גם איזשהו פיתוח, אני מבין, ייחודי לישראל לייצר
בדיקות. הנה, אני אגיד לך, אני מכיר חברה שהביאה לארץ, אופה, מני, התנתק, נותק.
לא, אני על הקו.
על הקו. אני מכיר חברה שהביאה לארץ בדיקות קורונה שנותנות תוצאה תוך 10 דקות. 10 דקות בבית הלקוח, מגיע בודק, ואני לא אפרט יותר איך עושים את זה, אבל ממש ב10 דקות יש, נסע את הנגיף של הקורונה או לא נסע, בצורה פשוטה, יעילה. אני חושב שביבוא המוני הדבר הזה יעלה למדינה כמה שקלים, רק הבירוקרטיה בישראל.
אני מופתע מאוד ממה שאתה אומר, כי גם דרום קוריאה שכן רצה עם העניין הזה מהר מאוד, והם התקדמו, הם ירדו מ-12 שעות ל-6 שעות עד שמגיעה התשובה החיובית מהבדיקה. אני מופתע מהנתונים שאתה אומר.
אז הנה, אז יש מוצר חדש שעכשיו נמצא בהרבה מאוד פיילוטים ברחבי העולם, מחקרים, אבל תראה ארגוני...
אז הוא צריך לעבור את הרגולציה.
כן, אבל במדינות אחרות נותנים על זה את כל הכוחות, כדי שאם זה עובד, זה עובד.
אבל יש לנו בעיה, יש בעיה, ישראל מחויבת ל-FDA, לרשות הבריאות העולמית, שרק אחרי שהם מאשרים, שאחרי בדיקות, שכל הבדיקה הזו לא יכולה לפגוע באנשים נוספים, כי אתה מתחיל לבדוק אנשים...
ממש לא, מני, לא, 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 לא. מדינת ישראל...
לא, יש סדר.
מדינת ישראל יכולה לקחת מוצרים מהסוג הזה, לאו דווקא את זה, כל מוצר, ולעשות עליו עכשיו טסטים, כשהחוק מחייב 100 טסטים, 1,000 טסטים, ולקבוע שהמוצר הזה אמין ב-93%, ב-98%. ומאותו רגע, בגלל שאנחנו בשעת חירום, מדינת ישראל מתירה להשתמש, משרד הבריאות חותם על רישיון, ומתיר להשתמש במוצר הזה, כי זה לא מוצר שנמכר בחנויות, זה יינתן לבודקים של מגן דוד אדום, ובגלל זה אתה לא צריך את כל...
הייתה לך את התשובה שאני יודע מהיום בצהריים, אולי השתנתה מאז. התשובה שאני יודע מנקודה הזו מהיום בצהריים מאוד פשוטה. יש חברה גרמנית אכן שפיתחה את הבדיקה הזו של הקורונה. יש לה ביקוש, וזו החברה הגרמנית היא היחידה שעברה את ה-FDA, את האישור של הרשות הבריאות האמריקאית. וזו החברה שמדינות מפותחות, מתקדמות, הן משתמשות בחברה הזו בלבד. יש לחברה הזו ביקושים אדירים, ואין לה מספיק לספק לכל העולם. יש עוד ארבע חברות קוריאניות שייצרו בדיקה מסוג אחר, אבל הבדיקות שלהם לא עברו את האישור, את הרגולציה של מערכת הבריאות האמריקנית או של מערכות בריאות אחרות אירופאיות. וזו הסיבה שלכן אי אפשר לקחת מהקוריאנים את הציוד שלהם ולהביא את זה לכאן. אינני יודע על מה אתה מדבר, אבל אם המוצר הזה שאתה מדבר עליו יכול לעבור את הרגולציה, את הבדיקה של משרד הבריאות, א', זה לוקח זמן הסיפור הזה, זה סיפור של לפחות שבועיים לבדוק ולאשר דבר כזה, אולי יותר. אז זה מה שיהיה פה, זה יהיה הפתרון. אני אומר לציבור שהציבור ידע, הציבור מאוד מודאג כעת, אבל תעקבו אחר העניין הזה של הבדיקות. הסיפור הזה של הבדיקות בסופו של דבר ייפטר, יימצא הפתרון, וכשיציפו את הארץ בבדיקות, זה יהיה הפתרון שלנו לסיפור של קורונה, ואז יסתיים המשבר הגדול הזה של ההסגרים בבית. זה משהו שהוא עניין של כמה שבועות ולא יותר. אני אומר את זה על אחריותי ועל דעתי האישית, אני לא איש מקצוע, אבל אני אומר את זה כי אני מבין ואני עוקב אחרי מה שקורה בעולם, אחרי מה שקרה בדרום קוריאה. אז חשוב לומר את זה לציבור, יוצופו הבדיקות, יהיה בסדר, אבל כרגע הבדידות, לבודד את עצמך, זו הגנה על חייך, וזו הגנה על חיי אחרים, כפשוטו,
מני גרה שוורץ, תודה רבה על הדברים, ובהחלט אנחנו כאן ככה מזרזים את המזורזים. תודה רבה וערב טוב. עכשיו אנחנו עם ליאור גבאי, שלום וערב טוב.
ערב טוב לך ולמאזינים.
ערב טוב, אתה מנכ״ל רשת
נאות מרגלית,
ויש לכם גם פועטונים וגם מעונות יום, ואני מבין שברשת שאתה עכשיו מנסה לנווט גם את מצבם של העובדים. וגם
אני אגיד לך ככה, אבי, אני אגיד לך ככה. קודם כל האירוע הזה הוא אירוע כלל עולמי, כמו שכולנו יודעים. לצערנו הרב, אני יחד עם עמיתי, חברי, מראשי הארגונים, המפעילים מעונות יום, ויצו, נעמת, אמונה, בחברה למתנסים, מנהלים כבר מזה כמה ימים דיאלוג עקר מול אנשי האוצר ומשרד הכלכלה, כאשר אמנם אנחנו מקבלים רוח גבית חיובית מאוד ממשרד העבודה והרווחה, שירותים החברתיים, האגף למעונות יום, אבל אנשי האוצר משום מה, מעונות היום אינם בראש סדר עדיפות. ונגיד מה ההשלכות של האירוע הזה שאנחנו נקראנו עליו שבו נדרשנו לסגור את המעונות. אז קודם כל, מבחינת שמירה על בריאותם של הילדים, אז אנחנו כמובן נהנים לדרישה וסגרנו כפי הנדרש את כל מעונות היום בכל רחבי הארץ. אנחנו מדברים על סדר גודל של למעלה מ-120 אלף ילד, סדר גודל של 15 אלף עובדות בסך הכל בכל האירועים המפעילים מעונות יום. הבעיה הגדולה שבה אנחנו נדרשים זה בראש ובראשונה קודם כל שכר העובדות. לשמוע מאנשי אוצר אמירה שטוב, תשלח את העובדות שלך לחלט, כאשר אנחנו מודעים לכך שחלט, א', יש כמה היבטים בעייתיים מבחינת זמן התעסוקה.
רגע, בעצם הנקודה שאתה רוצה להעיר עכשיו זה מצבם של העובדות? זאת הבעיה כרגע?
כרגע אנחנו מדברים על אלמנט מאוד מאוד חשוב, שבו אנחנו נמצאים בו ערב חג הפסח.
אוקיי, אז ליאור גבאי, אז תראה, הנושא הזה גם עסקנו בו בהרחבה בשעה הקודמת, דיברנו בהרחבה לגבי כל הסחירים במשק, שבכללם יש גם...
אני רק אסביר למה פה זה...
במה זה שונה מגננת? במה זה שונה ממורה?
אני אגיד לך, קודם כל מורות וגנים, יש חוק חינוך...
לא, אבל רבים מהם גם הוצאו לחופשה ללא תשלום.
כן, שהמדינה מתייחסת להם כחוק חינוך חומן, והמדינה תמשיך לשלם את חרם, לעומת זה במעונות היום, הורים מטבע הדברים, ברגע שהם לא שולחים את הילדים מטבע הדברים, יבטלו את התשלום וזה הגיוני מבחינתם. משרד הכלכלה, כאשר הוא כפוף למשרד האוצר ואין לו יכולת לשפות בגין התשלום לשכר המטפלות, שבוא ויגיד לתת ל-15 אלף עובדות, ללכת הביתה ולרשום, לחתום מה שנקרא חופשה ללא תשלום, שהם יקבלו רק 70% מהשכר שלהם, במקרה הטוב, אם היה להם רצף עבודה וכו' וכו'. כאשר אנחנו מדברים בערב פסח, ואני מדבר איתך, אבי, וזה הדבר הכי חשוב, שאומנם יש 120 אלף ילדים בגיל הרך, או כמו שאמרנו, 15 אלף עובדות, אבל אחוזים גדולים מאוד מהאוכלוסייה הזאת, ואוכלוסייה של הציבור החרדי, של בני אברכים, שחלקם הגדול גם של המטפלות הם נשות אברכים, שאני מתקשה לחשוב על האפשרות שבה המדינה מתנערת מהם ואומרת לנו, אוקיי, תשלחו אותם לחתום
דמי אבטלה. אוקיי, אז אנחנו דיברנו על זה ממש בהרחבה.
מחר אמור להיות לנו דיון. מחר אמור להיות לנו דיון יחד עם האוצר. ואנחנו מקווים אוקיי. שמישהו יתעורר שם.
ליאור גבאי, מנכ"ל לרשת מעונות היום נאות מרגלית, תודה רבה על הדברים. אז זה בהחלט חוזר על הדברים שאמרנו כאן בהרחבה לגבי כל השכירים במשק שיצאו לחופשה ללא תשלום וממלאים עכשיו דמי אבטלה ולא יקבלו עדיין את מלוא שכרם, וזאת בהחלט מצוקה שחייבים להמשיך לדבר עליה ולעזור עד כמה שניתן. אנחנו נצא להפסקת פרסומות.
אבי, כן? דקה אחת, אבי, ברשותך, כן? יש עוד עניין אחד. מכיוון שאנחנו גם משמשים כרגולטור בהפעלת משפחתונים, שם הסיפור יותר קשה, מכיוון שהמטפלות של המשפחתונים הן לא שכירות, הן אפילו לחתום את האבטלה, הן לא יכולות.
הן עצמאיות בעצם.
הן לא עצמאיות, הן עוסק פטור, הן לא הגדרה של עצמאיות, ושם המערכת יותר קשה, כי שם הן לא יוכלו לחתום את האבטלה, גם אם נחליט שנאפשר להם את זה, הן לא יוכלו לחתום.
אוקיי, אז מחר יש דיון בעניין הזה. שיהיה בהצלחה, תודה, ותעדכן אותנו במידת הצורך. נצא להפסקה ונשוב.
המהדורה המרכזית עם אבי ממרן. מיד נשוב. לראשונה מזה שנים רבות, ציונו הקדוש של רבי אלימלך מלישנסק, זכותו תגן עלינו, נותר מיותם ביום פטירתו עקב המצב. הלילה, אור לחף א' אדר, ליל יום ההילולה, התאספו באולפן הוידאו של כל חי, ותיקי העולים ללישנסק, להילולה ברוב עם, בשמחה פורצת גבולות. אונו והתקנצ'ו, בהגשת דוד קליגר, הלילה בעשר, כאן בכל חי, ובשידור וידאו באתר כל חי. מבצע מבריקים לפסח עם סנו. קנו שלושה מוצרי סנו או יותר, שתפו אותנו בטיפ מנצח לניקיון הבית, ותוכלו לזכות בשואב איירובוט עוצמתי במתנה. את הטיפים בצירוף חשבונית הקנייה יש לשלוח עד חד בניסן. פרטים בעיתונים ובנקודות המחירה. מבריקים לפסח עם סנו, ויכולים לזכות בשואב וק איירובוט עוצמתי במתנה. מהפכה בשירותים הבנקאיים. בשילן דיגיטל תוכלו לבצע המרות מתח, העברות בנקאיות, הפקדה ומשיכת מזומנים לכל הבנקים, 24 שעות וללא עמלות מיותרות. שילן דיגיטל, שומרים על הכסף שלך. בני ברק, כהנמן 110, הרב שח 5 מול בית הכנסת איצקוביץ', ירושלים חפץ חיים 13 מול זיכרון מוישה, במתחם התחנה הראשונה דוד רמז 4, בבית שמש נחל ניצנים 16 ובקניון האימי צמוד לאושר עד. קנית עוד זוג משקפיים? רואים שיש לך מרקנטיל סמייל. מחזיקי כרטיס אשראי מרקנטיל סמייל נהנים מהנחה קבועה במעמד החיוב ברשת אופטיקה הלפרין. כפוף למפורט באתר מרקנטיל סמייל.
לקוחות בנק הפועלים, במיוחד בתקופה הזאת חשוב לנו שתדעו, אתם לא לבד. אנחנו כאן כדי שתוכלו לקבל שירות גם בלי לצאת מהבית. יש לכם פעילות בנקאית שאתם רוצים לעשות? אנו זמינים בשבילכם במגוון ערוצים, באפליקציה, יישומון, באתר ובמוקד הטלפוני. כוכבית 2407. נעבור את זה יחד. פועלים איתכם בכל החלטה. כפוף לתנאי הבנק.
שלום, מדברת יועצת הבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. הילד שלך מפחד ממגפת הקורונה? את מרגישה שהילד שלך לחוץ? אמא, אל תתני ללחץ של הסביבה להשפיע על הילדים שלך. הסבירי להם במילים פשוטות ומרגיעות את כללי הזהירות. השיחה היא הכלי הטוב ביותר למניעת חרדות.
יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
אצלנו במשפחה, שמחות עושים רק בנאות ירושלים. זו מסורת של שמחה אמיתית, ובכל פעם הם מחדשים ומפתיעים מחדש.
אתם מוזמנים למסורת של שמחה אמיתית באולמי נאות ירושלים. חידשנו את האולם, הרחבנו את התפריט, הוספנו חנייה וכניסות נפרדות לגברים ולנשים. נאות ירושלים, חשמונאים 3 בני ברק. הכניסה ממכון מור, 03-579-2737. נאות ירושלים, שמחה אמיתית.
בימים אלו, אנחנו במי עדן כאן בשבילכם, כדי שתהיה לכם דאגה אחת פחות. המפעל ומערך ההפצה שלנו עובדים במשמרות מלאות כדי למלא את המדפים ברשתות המזון. וגם נשמח להגיע עד לפתח הבית שלכם, עם בר מים מינרלים איכותיים בחדים הנערזים בלי מגע יד אדם. מצטרפים עכשיו, ובחודשיים הראשונים המים עלינו. חייגו, כוכבית 2929, מי עדן, כפוף לתקנון.
הבוס הוציא אתכם לחופשה ללא תשלום? מעוניינים לדעת על זכויות עובדים? כל חי ביום שידורים מיוחד בנושא נגיף הקורונה וההשלכות על כל אחד מאיתנו. באולפן יתארחו מיטב המומחים שישיבו לשאלות המאזינים בנושא נגיף הקורונה וההתמודדות עם המציאות החדשה. יום שידורים מיוחד. יום רביעי הקרוב מ-10 בבוקר ועד 6 בערב. רק כאן בכל חי. עכשיו אתכם. המהדורה המרכזית. אבי ממרן.
עכשיו אנחנו עם חברת הכנסת לשעבר והשרה לשעבר, דליה איציק, שלום וערב טוב.
שלום אבי.
אנחנו נמצאים בתוך איזושהי ככה תחושה מאוד ארוכה שמתנהלת כאן כבר יום אחרי יום. אזרחי מדינת ישראל מבוהלים, הלא נודע בעיצומו. כשאנחנו מסתכלים על הכנסת, איך אמרנו קודם, זה נראה פלנטה אחרת. זה נראה כאילו אנשים שחיים בזמן אחר, במקום אחר, וכולם באופוזיציה עושים הכל להפיל את נתניהו, בקואליציה מנסים להדוף. איך את רואה את זה עכשיו כאזרחית, מהצד את הסיפור הזה?
טוב, זה נשמע לי תיאור מאוד מדויק, התיאור שלך, ואני גם הייתי יו"ר הכנסת ה-17, וגם הייתי נשיאת מדינה בפועל, כן. ובאמת ליבי נחמץ שאני רואה את שתי הפלנטות האלה שלא מקבילות ולא מתקיימות כאילו באותו יקום. פלנטה אחרת פוליטית ואחרת שקשורה לשני אלמנטים קשים שנפלו עלינו ועל העולם, משבר כלכלי מאוד עמוק של הרבה מאוד אנשים צעירים ולא צעירים שיזרקו למקומות העבודה, ומחלה שעומדת ומאיימת אלינו, וסליחה, הפוליטיקאים הם סופרים מנדטים, הם לא סופרים את הציבור. וזה מאוד מצער אותי, אני בכלל שברתי שתיקה ביומיים האחרונים, כי באמת אני חשה שהגיעו מים עד נפש. אני חושבת שיש פה איזושהי ניתוק מוחלט של מה שקורה בציבור. בכלל לא הייתה צריכה לצאת קריאה כזאת, זה צריך להיות מובן מאליו, בלי פסילות אישיות. אני חושבת שהיה, אתה יודע, אני גם הוכחתי את זה, אני קיימתי מסע ומתן שהייתי אז במפלגת העבודה עם הליכוד, והקמנו ממשלות למיניהם שתפקידו יפה מאוד, בוודאי בתקופה הזו.
בואי נדמה את המצב שלנו, זה לא כזה רחוק, אבל אנחנו במלחמה, אנחנו לא במלחמה נגד אויבינו מעבר לגבולות, אבל אנחנו במלחמה נגד נגיף, אבל אנחנו באמת במצב חירום. עכשיו, עשרות שנים לא הייתה במדינת ישראל מצב כזה, יש אלפי מפוטרים, יש מחסור, בעיקר, אנחנו לא יודעים אלא לא נודע, אבל יש באמת מחסור של כבד שאנשים מתחילים להרגיש בענפים מסוימים שממש פשטו את הרגל, וכמובן הלא נודע עוד לפנינו, ואני חוזר לנקודה הזו, ולמה? כי הנה, גם הייתי יושבת ראש הכנסת ונשיאת המדינה בפועל, ועוד הרבה מאוד תפקידים אחרים, יש תחושה שפעם, רק לפני 10-20 שנה, במצבים כאלה היינו רואים פתאום את כל הפוליטיקאים היריבים ביותר, מתעלים על עצמם, ומוצאים איזושהי דיליה משותפת, והיינו באמת מקבלים כציבור מסר שגם בפוליטיקה שמים את הכל בצד.
אבי, אל תשכח שאנחנו בפיחות אדיר, כי אנחנו כבר שנה וחצי עסוקים סביב בחירות. עכשיו, גם אם נתגבר בעזרת השם על הקורונה הזו, אתה מבין שחצי שנה, לפחות שנה, ייקח לנו כדי לשקם את המשק.
כן.
ולכן כל העניין הזה הוא כמעט יכול להוביל לקריסה, ואני לא יודעת להסביר לך מה קרה להם. אני חושבת שצריך מישהו שיקרא להם ויגיד לה, משוגעים, תרדו מהגג, זה לא הזמן וזה לא העת, ותפסיקו עם הפסילות האישיות והסנאות והקנאות, ושבו בשקט ותנהלו את זה, ואני רוצה להגיד לך שחבל היה לי מאוד לראות, לא לראות היום את הנשיא, אומר להם, כנסו לחדר השני שם, שבו לכם שם, תבואו אליי, מפה תצא הבשורה לעם ישראל.
עוד נקודה אחת שאני רוצה לשאול אותך, כשאנחנו מדברים על הפוליטיקה ועל המצב הנוכחי, איך את רואה את ההתנהלות של הממשלה, של בעלי התפקידים הרלוונטיים? רגע, נניח רגע לחברי הכנסת, ומשפט נתניהו, וליברמן, וכחול לבן, וגוש חוסם, וכל האמירות מהסוג הזה. יש פה בסוף ראש ממשלה, שר בריאות, שר לביטחון פנים, בתי חולים, משרד הבריאות. איך את רואה את התפקוד?
אני מוכרחה לומר שבסקלת הציונים אני מרגישה, אני לא מעורבת היום, אז מאוד קשה לי, באמת ממש בהכי צניעות, כי אני באמת לא מעורבת. אני חושבת שאפשר לתת לראש הממשלה ציון גבוה מאוד, וזה נראה שהממשלה מתפקדת בנתונים מאוד מאוד בעייתיים ומאוד מאוד קשים. בוודאי שיש פה הרבה דברים שצריך לפתור, ומתקדמים, זו מחלה גם לא מוכרת, זה נגיף לא מוכר, מתקדמים תוך כדי הליכה. לי יצא להיות שרה כשהייתי במלחמת המפרט, אבל זה היה סוג של משהו אחר, ולכן חשוב מאוד, באמת, שוב, אני קריאתיה, אני מקווה באמת שהם ישמעו את הקולות ויבינו את המצב המאוד מיוחד שישראל מצויה בו, לא רק ישראל, העולם, ולכן לתת כתף ולשים את הכל בצד, אני מאוד מאוד מקווה שלא יעזו ללכת לבחירות רביעיות.
יושבת ראש הכנסת לשעבר, והשרה דליה איציק גם לשעבר, תודה רבה, ונקווה לימים טובים יותר. באמת, הוותיקים שבינינו מתגעגעים לפוליטיקה של פעם.
תודה, ובשורות טובות.
בשורות טובות, בהצלחה. אנחנו נצא עכשיו להפסקת פרסומות ונשוב מיד.
המהדורה המרכזית עם אבי ממרן. מיד נשוב. משבר הקורונה בישראל.
אנחנו עדיין כמובן בעיצומו של משבר בינלאומי. הקרב הוא קודם כל הקרב על החיים והקרב על הבריאות של הציבור.
כדי שמדינת ישראל תשרוד את הווירוס הקטלני, אין ברירה אלא לשנות את ההרגלים שלנו.
ראינו את הריצה בערים השונות לסופרמרקטים, כאילו מחר זה לא יהיה, אין טעם לעשות את זה, אתם מסכנים את עצמכם, כי אתם נכנסים כולכם לסופרמרקטים, אתם עובדים בתורים.
כל החדשות, הדיווחים, העדכונים והוראות משרד הבריאות בזמן אמת במקום אחד. כאן בכל חי. יש חיידקים שאף אחד לא רוצה בבית שלו, גם אתם לא. קחו 99.9 של סנו, סדרת מוצרים המנקה, מחטא ומשמידה 99.9% מהחיידקים, נבדק במעבדה מיקרוביולוגית. רוצים בית נקי מחיידקים? מה הבעיה? קחו סנו.
שלום, זו מירי זורגר. השנה, יותר מתמיד, לא מבטרים על מנות הגורמה של אורנג' קייטרינג לפסח. בחשרות למהדרין מן המהדרין של הרב משה נחשוני, ובחשרות הרבנות ירושלים, ללא חשש שרויה וקטניות, ובפיקוח משרד הבריאות. התקשרו עכשיו והזמינו.
למקדימים להזמין, הנחה של 7%. המבצע עד ראש חודש ניסן, 26 במרץ.
אורנג' קייטרינג, מנות גורמה לחגים, כוכבית 6172.
הורי מנוסה מדווח.
הצלחתי לארגן 4 ילדים בבוקר והגעתי בזמן לכולל. איך? בוקר יובש.
טיטולים פרימיום מציג חיתול מתקדם עם מותנית גמישה להתאימה מקסימלית של נזילות לבוקר יבש ועוד כמה דקות בשבילכם. טיטולים פרימיום, הניסיון עושה את ההבדל.
איפה אפשר לקנות מיקרוגל עם אפייה בשקל אחד?
איפה?
רק בשיא החשמל והמיזוג. קונים מוצרי חשמל ומקבלים מוצר שני בשקל אחד בלבד. לסניף הקרוב חייגו 03-504-5000.
שיא החשמל והמיזוג.
שלום, מדברת יועצת הבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. הילדים בחופש ואת לא מסתדרת? אמא יקרה, תוכלי לנצל את ימים אלו לחיזוק הקשר עם ילדייך. שוחחי איתם, הפעילי אותם, הכיני עם ילדייך דברים מעניינים, וכמובן שנני להם את חשיבות ההיגיינה האישית. זכרי כי מכל דבר ניתן להפיק תועלת.
יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
מהפכה בשירותים הבנקאיים. בשילן דיגידל תוכלו לבצע המרות מתח, העברות בנקאיות, הפקדה ומשיכת מזומנים לכל הבנקים, 24 שעות וללא עמלות מיותרות. שילן דיגידל, שומרים על הכסף שלך. בני ברק, הנמן 110, הרב שח 5 מול בית הכנסת איצקוביץ', ירושלים חפץ חיים 13 מול זיכרון מוישה, במתחם התחנה הראשונה דוד רמז 4, בבית שמש נחל ניצנים 16 ובקניון האימי צמוד לאושר עד.
חייבים מעדן טעים אחרי ארוחה בשרית? יש תנובה אלטרנטיב. חדש מתנובה אלטרנטיב. מעדן שקדים פרווה עם שוקולד. מעדן שקדים פרווה בטעם מגוזי לוז. ומעדני סויה פרווה עם תוספות מפנקות. למעדרין יש תנובה אלטרנטיב.
להאיר את הבית עם הספר שלום בבית. ספרו החדש של הרב אייל אונגר. עכשיו בחנויות, בהוצאה צוב.
בימים אלו אנחנו במי עדן כאן בשבילכם, כדי שתהיה לכם דאגה אחת פחות. המפעל ומערך ההפצה שלנו עובדים במשמרות מלאות כדי למלא את המדפים ברשתות המזון, וגם נשמח להגיע עד לפתח הבית שלכם עם בר מים מינרלים איכותיים בחדים הנערזים בלי מגע יד אדם. מצטרפים עכשיו ובחודשיים הראשונים המים עלינו. חייגו כוכבית 2929. מי עדן, כפוף לתקנון.
עכשיו אתכם, המהדורה המרכזית, עם אבי ממרן.
עכשיו אנחנו עם שניים על קו הטלפון, חבר הכנסת לשעבר איתן קבל, שלום, ערב טוב לך. איתן קבל איתנו?
כן, כן, שומע.
או, הנה, עכשיו אני גם שומע אותך.
ערב טוב.
ערב טוב, מה שלומך?
אני ברוך השם.
ויועץ התקשורת ברק סרי, גם היועץ הפוליטי, ברק סרי, ערב טוב גם לך, מה שלומך?
ערב טוב אבי, ערב טוב איתן.
ערב טוב ללהקה נודדת.
כן, טוב, לאיתן. איתן, אתה עם ניסיון באמת ארוך ורב שנים. בכל המסעים ומתנים, קואליציות, אופוזיציות, באמת שאנחנו נמצאים בתקדימים של תקדימים כל יום כאן בישראל. אתה מתרגש מהמשמעות שבני גנץ עכשיו קיבל מנדט להרכבת ממשלה, זה יהיה שונה מכל הסבבים הקודמים?
אני לא מתרשם, אני לא בטוח בכלל שהוא היה כל כך שמח בסיבוב הזה להיות הראשון, כי מי שכאן ראשון הוא הראשון שלא יוכל להרכיב, אם הוא באמת ילך וינסה לפעול בכל הכוח, כך מדובר בנתניהו נניח אם ינסה, וכך מדובר גם בגנץ, שבוודאי לא יצליח, כי זה באמת, זה לבנות תהליך שהוא בלתי אפשרי, אלא אם כן הילכו שניים יחדיו בלתי אם נועדו, אתה יודע, אם אתה לוקח את המשותפת יחד עם ליברמן, ומצליח לקבוע כללי ברזל שהם בלתי אפשריים בעלים. יחד עם זאת, אני אומר, אין ברירה בנסיבות האלה, זה ייגמר איפשהו בפשרה על אחדות לאומית כזו או אחרת.
אבל אולי מה שבני גנץ ינסה לעשות עד אותה אחדות, זה לקבל את ועדות הכנסת, לחוקק כל מיני חוקים, או שגם זה קצת דמיוני.
תראה, ממה נפשך? אם הולכים למסע ומתן אמיתי ומשמעותי, אז הכל, זה רק יהיו קולות רקע, כולל ההנחה אתמול, כל אחד מנסה לתפוס מאחזים בכאילו. כי אם המשמעות היא הליכה לממשלת אחדות, אז הולכים לממשלת אחדות, שהכל נכנס לתוך הפיילה. כל החקיקה הזו מוזזת הצידה, הדיון על מי יושב ראש הכנסת הבא, הכל יהיה בתוך מסגרת הדיון, על איזו ממשלה זו תורכב, שכמובן שאלת השאלות, מי יהיה ראשון וכמה זמן.
ברק.
אני מסכים עם איתן לרוב הדברים, אני חושב שנתניהו עדיף להיות השני, מכיוון שהשני מקבל גם את ה... הקרבה לבחירות פועלת לטובתו, וככל שאנחנו מתקרבים לבחירות, יהיו הרבה מפלגות בכנסת, והרבה חברי כנסת שיחששו לעצמם, ויחששו לו לחזור לבית, וזה שוט לא קצת.
אבל עזוב רגע את הנושא הזה, זה בסדר.
לא, אבל העניין הוא רק מילה, רק מילה, אבל קודם כל, שני דברים, שתי נקודות לדיון הזה. דבר ראשון, זה חוסר האמון, והתיאוב, אין מילה אחרת, בין שתי המפלגות. היינו היום הודעה נזמת של הליכוד, אחרי שכחול לבן פרסמו שלל יוזמות בענייני ראש הממשלה, יוזמות פרסונליות, זה מאבד אמון. עכשיו, שאין מינימום אמון, כמו שקיים עכשיו, היכולת להתקדם היא קטנה, אבל, וכאן האבל הוא גדול מאוד, נכנס שחקן חדש, בעייתי מאוד, מאיים מאוד, ששמו הקורונה. הקורונה היום יכולה לטרוף את כל הקלפים, ראש הממשלה בעוד 20 דקות הולך להודיע על רשימת, נקרא להם, הנחיות קשות נוספות, שישפיעו על כל אחד מאיתנו ועל המון 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 ישראלים, גם על הצד הכספי, הכלכלי, התעסוקתי שלהם, ועל דברים נוספים. עכשיו, במצב כזה, זה כבר, אתה יודע, זה משחק אחר לחלוטין, באופן שיכול לקרום לפני הצדדים, למרות התיאוב, למרות השנאה, למרות חוסר האמון, כן להתחבר. אבל זה תלוי, באמת, קצת הדברים
התפתחו.
והדברים האלה מאוד מאוד מזילים סביב הקורונה.
אוקיי, אני רוצה עוד נושא אחד, אתה יודע, עד שאנחנו סוף סוף רעיון ראשון שלא קשור רק לקורונה, תגיד, חבר הכנסת קבל, איתן קבל, כשאתה רואה את באמת מצד אחד מהימין, את העליהום המטורף על האופציה הזו שהרשימה המשותפת וליברמן חברו יחד להמליץ על בני גנץ, ומצד שני השתיקה של כחול לבן בעניין הזה, כלומר, לא מתייחסים, לא נותנים לגיטימציה וגם לא תוקפים בחזרה, כי זאת לא הרכבת ממשלה. זה עושה משהו בציבור, אתה מרגיש שזאת הנקודה?
תראה, לצערו של גנץ, הוא נקרא לסיטואציה של אוי לי מיוצרי, אוי לי מיצרי. זאת אומרת, הוא מבין שיש לו כאן בעיה ביכולת להרכיב, ואתה יודע, זה לא מתחבר ביחד. אנחנו עוד לא דיברנו אפילו על העובדה שמרץ, למשל, כבר לא מדברים על המשותפת, לא מרשה שהיא יכולה להרגיש שהיא יושב, יכולה לשבת עם ליברמן. קל וחומר המשותפת. הוא בפלונטר משמעותי אמיתי. וגם אפילו מי שהקשיב היום לדברים שלו, הוא דיבר על הקמת ממשלה פטריוטית. זאת מילה שאם אני רק הייתי, אם הייתי במשותפת והייתי שומע אותה, על ממשלה פטריוטית, זה כבר היה מדליק נורה גדולה, עבורם. אבל אתה יודע, אנחנו עכשיו בעידן הקורונה. האמת היא שמצד אחד, אתה יודע, ככה, הקורונה באה משם, במרכאות כפולות וכופלות כמובן, שבאה לנתניהו משמיים במובן הזה שיש לו יכולת להוכיח את המנהיגות שלו. אבל מצד שני, הוא היה מאוד מאוד רוצה ללכת לבחירות רביעיות. אם הייתה ניתנת לו האפשרות, זו האפשרות המועדפת עליו, אבל דרכה זו שנותנת לו את הבולטות, היא גם זו שמונעת ממנו ללכת לבחירות רביעיות.
ברק, תסכים איתי שדברי חוכמה שמענו.
בעידן א', איתן תמיד אומר דברי חוכמה, אבל בעידן הקורונה, איש על הדעת אם אנחנו מוכן נוכל ללכת לבחירות רביעיות.
נכון,
ויכול להיות מצב שיקבל את המנדט נתניהו ועד התנאים, חלילה וחס, אבל אתה יודע, המומחים מדברים על שהפסימיות לפנינו, בוא נגדיר את זה בעדינות, אז יכול להיות מצב, להיווצר מצב שגם הבחירות ימנעו, והוא יכול להמשיך ממשלת מעבר כזאת עוד חודשים. לכן אני אומר עוד פעם, השחקן החדש הזה הוא מאוד מעטי. לעצם הסיפור של המשותפת, את הנגדיר את זה במדויק, בני גנץ החליט ללכת בדחיפתם של בעיקר ליברמן ויאיר לפיד, למסע ומתן גלוי, והמלצה גלויה של המשותפת. אני חושב שזה יגבה ממנו מחיר, אתה יודע, החיים הם לא רק בטוויטר, אנחנו רואים המון המון קריאות צהלה בטוויטר ובמאמרים בעיתון הארץ שככה אנחנו עוברים עליהם, אבל אני חושב שזה יגבה ממנו מחיר משמעותי, אם יהיו בחירות עוד חודשיים, שלושה, להערכתי, הם לא יישארו על 33 והליכוד לא יישאר על 33. זה ילך לכיוון הרבה יותר של הליכוד והרבה פחות של כחול לבן, אבל הם, מבחינתם, המטרה לקדש את כל האמצעים.
אני אומר את זה כך, שכחול לבן זקוקים מאוד מאוד לממשלת אחדות, כדי להרחיק מבחינתם את העדות להליכה המשותפת. ככל שהם ירחיקו עדות, כך אני חושב שתראה, זה בא לידי ביטוי ציבורית, אי אפשר להתעלם.
חד משמעית. ועוד ארבע שנים מי יזכור, עוד שלושה ארבעה חודשים, יזכרו גם יזכרו.
תגיד, איתן, הקורונה וכל המסביב, תפקוד הממשלה נאה בעיניך?
תראה, קצת קשה לדבר על תפקוד ממשלה. יש פה תפקוד
של אדם אחד.
ראש ממשלה. יש את משרד הבריאות, שהאמת, מצד אחד, תראה, אני לא מופתע, המנהיגות שלו, בעיקר הדרג המקצועי, הוא מהטובים ביותר שיש. זה שהממשלה, הממשלות, לא מתייחסות למשרד הבריאות כמשרד בעל חשיבות עליונה, זה דיון אחר. זה בסיום הקורונה, אנחנו נצטרך לעשות לתת דין בחשבון לעצמנו בעניין הזה. אבל תראה, רוב הממשלה היא פסיבית, רוב השרים בכלל מודאגים מה יהיה איתם ביום שאחרי, אחדות או לא.
כן, זה ממש, תשמע, דיברנו על זה קודם גם עם דליה איציק.
טוב, אבל זה מציאות מטעתה.
נכון.
הדברים האלה יכולים להשתנות, ובהתאם גם התחושה של הציבור.
תגיד ברק, באמת השר דרעי קיבל, מדברים איתו ככה על תיק אוצר בקרוב?
זה היה ציוט של בן כספית, אני אז לא יודע, לא מדברים על אף תיק, זה היה כל מיני ספקולציות, אני חושב שזה ציוט שהגיע מכיוון כחול לבן, אני ששארי דרעי אמר את זה והעביר את זה בצורה חד משמעית.
אחרי הפרסום הזה שמעו את הדפיקות לב מירושלים עד...
לא, למה, הוא יהיה שר,
אם הוא
יהיה שר פנים, הוא רוצה...
התכוון בטוב, איתן, התכוון בטוב.
אני התכוונתי לטוב, אני התכוונתי למשהו אחר, כשאתה ברק.
הבנתי. אבל אני חושב שהוא רוצה להיות שר פנים, שר פנים, מלא, מנהל החינוך וכל מה שנלקח עוד בתקופת תחילת תאונתו של כחלון.
מנהל התכנון.
אבל בינתיים בואו, שנקים ממשלה, זה עדיין רחוק. חלוקת התיקים עדיין לא...
נכון.
לא חובה לדעתי.
עדיין לא אי אפשר לדבר על אור הדוב שטרם ניסות.
כן, הקמת הממשלה הולכת להיות כאן, זה באמת מחזה נדיר במדינת ישראל, עד כדי כך שמגפה עולמית יותר מובנת מאליה היום.
נכון, תראה, וזו מגפה שאנחנו לא הורגנו, לא ידענו כמותה, ו...
העולם לא ידע, זה לא...
העולם לא ידע, ונכון, ואני חושב שהעולם של אתמול, זה מה שאנשים אולי עוד לא יפנימו, לא יהיה העולם של מחר ומחרתיים. הכל הולך להשתנות
כאן.
מתחומי כדורגל, איתן אוהד מכבי תל אביב, שהוא כנראה לא יראה הרבה זמן את קבוצתו האהובה, ואת שאר הקבוצות, וקבוצות באירופה, וכדורסל שהוא כל כך אוהב, ועד דברים שכולנו התרגלנו, והם לא יהיו פשוט בשבועות הקרובים.
כמה טוב לנו שהקבוצות שלנו תמיד יישארו בתוקף.
כן.
קבוצת מיר ופונוביץ' ופורט יוסף.
זה בטוח, זה בטוח.
עכשיו זה עובר לחברותה במרחק 2 מטר.
כן. נו, איתן, בימים אלה קצת ככה מה, בקיאות או עיון?
האמת היא שאלה טובה.
אגדתס.
כן, האמת זה זמן גם וגם, גם בקיאות וגם עיון, אני הרבה עוסק בבקיאות, אני כל שבת עוסק בזה, והאמת שגם כן קיבלתי על עצמי, אתה יודע, להתחיל שוב קצת כל מיני, לחזור לימים.
חדש של, ימינו כקדם.
כן, אני לקחתי את, אתה יודע, אני, כשלמדתי, החלטתי ללמוד את רבי סוחר מאיר זכר צדיק לברכה בנתיבות, אחת הסיבות המרכזיות, שהוא היה מוסרניק מן המדרגה העליונה, היום כן. אולי זה כבר נראה יותר ככה.
אין דמויות נראה. כאלה היום, אין.
כן, אז אני החלטתי לחזור ככה ולהתחיל עוד פעם את מה שבעצם תפס אותי אז, להתחיל קצת מוסר.
קצת מוסר, פשי.
כן.
מה, תשתף? ברק, אתה יכול, ברק, אם אתה...
אבי, אתה יכול להפסיק לדבר איתו על פוליטיקה, אז כאילו הדברים שאתם...
לא, אין לך מושג, איתן והידיעות שלו, בוא.
אדוני, מי שלא ראה את איתן, מתפלל, ומוסה, ומנחה, וזה, ואני שמעתי, לא שמע, איך אומרים, ומצורה מדויקת,
תודה,
ועם כל בוטח.
תודה.
טוב, שיהיה רק טוב.
אמן, כן יהי רצון.
בריאות לכל בית ישראל, ולכל העולם, לכל צלם אנוש באשר הוא.
אמן.
איתן כבל וברק סרי, תודה רבה לשניכם.
תודה, ברק, להתראה מחר.
כל טוב.
ערב טוב, להתראות. אנחנו מכאן רוצים להתקדם לקראת סיום המהדורה, וניתן לכם כמה פרסומים, שוב, בנושא החינוך המיוחד. דיברנו אתמול לגבי הרבה מאוד משפחות שמתמודדות עם הילדים, ילדי החינוך המיוחד בבית, ולרובם הגדול, בעיקר ילדים קצת מאתגרים ומורכבים, הקושי הוא כבד וגדול. הבאנו אתמול את ארגון נותנים, נתנו כאן את פרטי הטלפון, את המספרים, והארגון הזה פועל בעיקר במודיעין אלית, ועכשיו אנחנו נדבר על מסוגלים, למען הילדים, ילדי האוטיזם בישראל. תרשמו את המספר הטלפון, וזה מספר שמיועד לכל ההורים, ולמתנדבות שרוצות להתנדב בימים אלה. המטרה היא לשלוח מתנדבת לכל ילד עד בית הילד, להוציא אותו לכמה שעות לגינה, קצת ככה שעת משחק, קצת להקל על ההורים, וכבר היום יש מאות מתנדבות שעשו את זה כל שעות הבוקר, עם מאות ילדים, אני מדבר על כל הארץ כמעט. אז המספר לרשותכם, 03-6148-215. אני חוזר על המספר, הוא יהיה פעיל שוב בשעות הבוקר, אבל ניתן גם להשאיר שם הודעה, עד כמה שאני מבין, 03-6148-215. בנוסף לזה, הרבה מאוד עמותות נוספות, אני שומע גם בעזר מציון, רפואה וישועה, והרבה מאוד ארגונים נוספים, שמנסים גם כן לקדם כל מיני יוזמות, עם תכנים לבית הילדים, עזרה וסיוע למשפחות בכל מיני דברים. אז זה המספר הטלפון שם. במקביל לזה יש גם את המלונית שפעילה בירושלים, כמו שאמרתי, עמותת מסוגלים, כבר מלאה עד אפס מקום כמעט, אבל עדיין אפשר לנסות למצוא מקום לימים הקרובים. קובי פינקלר איתנו על הקו.
כן, איתכם על הקו.
מה שלומך?
בסדר. משתדל לשמור מרחק, משתדל לשמור על ההוראות, ו...
פרשננו לענייני צבא וביטחון, ואנחנו ממשיכים לדבר על מה שקורה במערכת הביטחון בעקבות הקורונה.
כן, מערכת הביטחון לאט לאט לוקחת את השליטה על כל מה שנעשה במרחב הציבורי שלנו. החל ממחר בבוקר כבר פותחים שני בתי מלון, אחד בירושלים, מלון דן הייאט לשעבר, ומלון דן פנורמה בתל אביב. אלה יהפכו להיות מרכזים לחולי קורונה שמצבם מוגדר כקל, ולכן הם יוצאו מבתי החולים כדי לא להעמיס על בתי החולים. במקביל, פיקוד העורף מגייס עוד אנשי מילואים כדי לאייש את נקודות מגן דוד אדום, את העמדות שבהם התושבים מתקשרים ושואלים, והם גם נערכים להגביר את קצב הבדיקות. היכולת שלהם היא הרבה יותר גדולה מאשר של אנשי משרד הבריאות, כי יש להם את כל המוכנות למלחמה חלילה שהייתה או תהיה כימית או ביולוגית, ולכן האמצעים הללו נמצאים בידם. במקביל, גם הרכש נעשה הרבה יותר מסיבי, ערכות ומכונות הנשמה, וערכות לטיפול, וערכות לשמירה על חיי האנשי הצוות, כל אלה בידי מערכת הביטחון. כאמור, בשורה התחתונה זה לא תהיה העברה רשמית מוחלטת, אבל לאט לאט מערכת הביטחון הולכת ולוקחת אחריות. במקביל, גם בצהל נערכים, עושים על החיילים לצאת, החיילים שנמצאים בבסיסים פתוחים עושים שני משמרות, ויש גם נקודת אור אחת בכל התרחיש היום הזה, והיא העובדה שכל מדינות ערב שכל הזמן היו סביבנו תחת איומים, גם איראן שמתמודדת עם משבר קורונה שלא ידע כמותו, גם כמובן החיזבאללה בצפון, חמאס בדרום לא משגר שום דבר, גם ביהודה ושומרות כמות הפעילות העוינת הולכת וקטנה, אז בצל כל הדברים הקשים הללו אפשר גם לראות נקודת אור, אם תרצה, מאפלה לאורה.
אכן, אכן. כל המערכות, כאמור, גם בהכנה, גם בהתארגנות. קובי פינקלר, תודה רבה לך.
תודה, ערב טוב.
ערב טוב, ועד כאן המהדורה המרכזית אלה הערב. תודה לעורכת הראשית אסתי פלד, תודה לטכנאי אורי כהן, ואתם ממשיכים להזין לרדיו קול חי, מקבלים את כל תמונת המצב והעדכונים במהדורות החדשות היומיות והשעתיות במהלך כל היום כאן בקול חי, גם באתר קול חי. שיהיה בשורות טובות, ערב טוב ולהתראות.
בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד.